לאורה, רדיו ספרד, מדברים ישראלית. שלום וברוכים הבאים ללאורה, רדיו ספרד בישראלית. נתראה כאן בכל יום רביעי ב8. כבר מתחילים. כותרות השבוע בספרד.
מה הייתה השבוע שיחת היום בספרד? ספרד המשיכה לעסוק במציאת האחראים על אסון השיטפונות בוולנסיה, ונשיא הקהילה האוטונומית וולנסיה סופג יותר ויותר לחץ לשחרר את כיסאו. אירופה מתעסקת בהשלכות נשיאותו של טראמפ, המובילות אותה להגדיל את תקציב הביטחון שלה עקב עמדת ארצות הברית מול אוקראינה. ספרד נלחצת להגדיל את תקציב הביטחון שלה למרות חוסר רצון בולט. במסגרת הרצון לעצמאות כלכלית של אירופה, מתקיים חיפוש מינרלים בספרד, בכדי לחזק את עצמאותה הכלכלית. בנישת הבשורות הטובות, מסתמן שהסתיימה הבצורת. ובנישת הבשורות העצובות, התבשרנו השבוע על מקרה רצח מזעזע של עובדת נוער בבדחוס, על ידי בני הנוער אימם עבדה. ולכותרות בהרחבה. העדויות מערב אסון השיטפונות ממשיכות להתפרסם, ואיתן הניסיון לענות על השאלה מדוע ההתראה לתושבים יצאה בשעה מאוחרת, קצת אחרי 20:00. התראה שאם הייתה יוצאת מוקדם יותר, הייתה עשויה להציל חיים. בין הנתונים שהתפרסמו, עולה כי השירות המטאורולוגי שלח לממשלת ולנסיה ביום האסון 24 הודעות ואזהרות במהלך היום. הפניות ברובן לא קיבלו מענה. עוד התפרסם השבוע כי עד לשעות הערב התקבלו עשרות אלפי קריאות בקווי החירום, אך ההתראה בוששה לבוא. השבוע נכח נושא הגדלת התקציב הביטחוני בכותרות בספרד במרבית הימים. הסוגיה על הפרק, ספרד מתבקשת להגדיל את תקציב הביטחון שלה בצורה משמעותית, עד הכפלתו תוך 5 שנים. בקואליציה, קולות סותרים ביחס לדרישה הזו, שותפיו של ראש ממשלת ספרד, סנצ'ז, מתנגדים מחשש שהדבר יפגע בתקציבים חברתיים. סנצ'ז, מצידו, נפגש עם כל בכירי המפלגות השבוע. מנהיג האופוזיציה מטעם מפלגת הפ"פ, אלברטו נוניז פייחו, בכדי לקדם הסכמה בנושא. פייחו, מצידו, הצהיר שלא יסכים למהלכים שינסו לטרפד את ההקצאה בפעלולים כלכליים שונים. גם מבריסל, מקום מושב האיחוד, התקבל קול ברור שההקצאה צריכה לקרות. עיתון לוונגרדיה מפרסם כי ממשלת ספרד מקדמת פרויקט לחיפוש מינרלים ברחבי המדינה. המינרלים הם מינרלים הנדרשים לשם קיומן של אנרגיות מתחדשות ופיתוח רכבים חשמליים. החיפושים נעשים בגליציה ואנדלוסיה, אך עשויים להתרחב. מטרתו של חיפוש המינרלים הוא לקדם את עצמאותו הכלכלית של האיחוד האירופי ולייצר חוסר תלות בהפקה חיצונית. השבוע התבשרנו על ידי השירות המטאורולוגי על סיומה של הבצורת בספרד. הכרזת השירות המטאורולוגי בספרד, הקרוי האמת, הגיעה לאחר סופת יאנה שפקדה את ספרד בתחילת חודש מרץ. כמות הגשמים שירדה הינה שוות ערך לכמות המשקעים המאפיינת בדרך כלל את כל חודש מרץ. גשמים אלו הביאו לעלייה משמעותית בכמות המים במאגרי המים עד לרמה של 60%. פרשת רצח מחרידה את ספרד. עובדת נוער במוסד לנוער בסיכון בבדחוס נרצחה על ידי 2 נערים ונערה אימם עבדה במרכז. העובדת נרצחה בחניקה וחבטות. המוסד החינוכי בו התבצע הרצח מופעל על ידי חברה פרטית ולא על ידי הרשויות. כותרות העיתונים העלו השבוע כי עובדי הרווחה והחינוך במוסד התריעו שוב ושוב בפני הרשויות והמוסד על התנהגות הקטינים, אך לא קיבלו מענה. אביו של אחד הקטינים החשודים ברצח אמר בריאיון לעיתון אל מונדו כי בנו היה צריך להיות מוחזק במתקן סגור, והתלונן על התנהלות מחלקת הרווחה. נושא מחירי הדיור ממשיך להטריד את ספרד. השבוע התפרסמה כתבה בעיתון אל מונדו שבחנה כיצד השפיעה החקיקה על צינון מחירי הדיור בקטלוניה. מהכתבה עולה כי החקיקה הביאה לכך שמשוק הדירות להשכרה ייעלמו 40,000 דירות. החקיקה הגבילה את מחירי השכירות. בפועל, רבים מבעלי הדירות החליטו שההשכרה המוגבלת אינה רווחית דיה, ובחרו במחירת הדירות או הסבתן לשוק השחור. שביתת עובדי חברת הרכבות רנפה בוטלה, לאחר שהושג הסכם בינה לבין ממשלת ספרד. השביתה פרצה לאור כוונת ממשלת ספרד להעביר את האחריות על הרכבות בקטלוניה מידי רנפה לידי קטלוניה. העובדים התנגדו להעברה ושיבשו את תנועת הרכבות. השביתה צלחה, ועל פי ההסכם, ממשלת קטלוניה לא תחזיק ברוב המניות, אך תבחר את נשיא הדירקטוריון. אני נטלי פיינשטיין, ואלה החדשות מאת אל פואנטה.
מחליפים מילה.
ברוכים הבאים למחליפים מילה, כאן אדווה וליס, והיום אני שמחה לארח את הישראלית הראשונה שקיבלה את פרס יקירת גיברלטר, אשת עסקים, מומחית לרילוקיישן, חוקרת קהילות יהודיות בעולם, יוזמת יום הרילוקיישן הישראלי בתפוצות, סופרת ועיתונאית, שותפה בחברה שמעניקה שירותי ניהול לחברות הפועלות בגיברלטר. שלום איילת ממו.
שלום, שלום, מה שלומך?
אני בטוב.
איזה כיף להיות כאן.
תודה, תודה. בואי נתחיל, כי את מאוד מרתקת ואני רוצה לשמוע כמה שיותר. אז אני קודם כל אשמח לשמוע איך בעצם הגעת לגיברלטר, מה הביא אותך?
וואו, זה סיפור מאוד מעניין, אני באמת אקח אותך קודם כל לזה שהגענו לגיברלטר, בירח דבש שלנו. יש לי ממש תמונות עם הטבעת המנצנצת ועם הקופים בשמורת הטבע במצוק המפורסם של גיברלטר, ושבע שנים לאחר מכן בעלי שהוא יועץ השקעות קיבל הצעת עבודה לבוא ולנהל את המחלקה הפיננסית בדלויט, והוא קיבל את ההצעה לגיברלטר. אז כשהוא בא אליי ואמר לילד, מתאים לך? אמרתי לו ישר, בטח שאני באה, מה זאת אומרת? אז כן, ארזנו מזוודות ושני ילדים קטנים אז בזמנו, ואחרי זה נולדה לנו השלישית כאן בגיברלטר, אבל באנו לכאן עם שני ילדים קטנים, וכן, עזבנו והגענו לכאן לעבודה.
אז עזבת את העבודה ובאת בעצם לרילוקיישן בעקבות בעלך.
נכון.
ובעצם התחלת להכיר ולבנות את עצמך. בואי ספרי לנו איך התחלת, איך הכל התחיל.
וואו, אז קודם כל אני חייבת לציין שהרגשתי ועדיין אני מרגישה ויודעת שהקרבתי המון, כי הייתה לי עבודה מאוד מסודרת, עבדתי ברשות הדואר, הייתי מחליפת מנהלים בסניפי דואר שונים, היה לי שעות מצוינות, משכורת טובה, מלא חברים, הייתי גרה במודיעין, הייתה לי דירה חדשה, דנדשה, היה לי מאוד כיף, הייתי מאוד מוקפת ומאוד עסוקה ומאוד עמוסה בחיי חברה מאוד מאוד טובים, גם לילדים שלי, גם מבחינת עבודה, ולא רציתי לעזוב את כל הטוב הזה, ובמיוחד במיוחד לאור העובדה שאני באמת נולדתי על ערכי הציונות, המשפחה שלנו מאוד מאוד ציונית, אנחנו תמיד בדעה שצריך להקדיש את מרצנו ואת זמננו באמת לבניית המדינה כמה שיותר ולתרום כמה שיותר, ופתאום לקום באיזה בוקר אחד ולעשות רילוקיישן למדינה קטנטנה בשם גיברלטר, זו שאלה מאוד מאוד גדולה. ואז כשנחתנו כאן בגיברלטר, אני ממש ממש זוכרת את הרגע הזה שאהבתי נורא את הרעיון, אבל כשזה הגיע הרגע וממש נחתתי כאן, אמרתי, וואו, מה אני עושה כאן? כאילו, מה זה לא מתאים לי? אני רוצה את אבא, אני רוצה את אמא, אני רוצה את כל החברים שלי, את כל הסביבה הטבעית שלי. אני רוצה לחזור הביתה, אין לי מה לעשות כאן. ואני זוכרת ממש את הבכי הזה מול המראה במשך שנה שלמה, שלא היה לי כיף, את יודעת, אז גם לא היה וואטסאפ, לא היה את השיחות חינם האלה, אז הייתי מרימה טלפון להורים שלי, מדברת איתם איזה שתי דקות, ומנתקת מהר, כי אחרת זה עולה המון המון כסף. אז זה היה מאוד מאוד קשה. ואל תשכחי גם שהגעתי למקום שלא הכרתי אף אחד, באמת לא הכרתי אף אחד, וזה היה תהליך לא פשוט. ואני זוכר שהייתי כאן, די מדוכדכת, ואז יום אחד, אני לא אשכח את זה לעולם, בוקר אחד בעלי ראה אותי בוכה, ואז הוא אמר לי, תקשיבי הילד, ותקשיבי לי טוב, הכל תלוי בידיים שלך, זאת אומרת שהאושר שלך, הפנימי, לא תלוי כרגע, לא בילדים שלך, לא בי, לא באנשים שסובבים אותך, אלא אך ורק בך. אז את יכולה להפוך את ההזדמנות הזאת של הרילוקיישן למשהו מדהים, או שאת יכולה להמשיך לילל ולבכות ולא ליהנות ולחזור בחזרה לישראל. והדבר, אני חושבת שהדבר הזה, זה מה ששינה לי את כל הסיפור שלי. ואני אמרתי, וואלה, הוא צודק. ואז התחלתי לצאת החוצה ולהכיר חברים חדשים, ובאמת אני תמיד אומרת לכל הלקוחות שלי, תמיד להלך בדרכים לא מוכרות, ובאמת התחלתי ללכת ולרדת, לשפשף קצת את האנגלית שלי, ללמוד ספרדית, באתי לפה רק עם גרסיאס, אז ללמוד ספרדית בזמן מאוד מאוד קצר, זה היה דבר מאוד מאוד יפה עבורי, והתחלתי באמת להיות מוקפת במלא אנשים, ולהיות מוקפת גם בישראלים, וגם ביהודים, וגם בגויים, ואני ממש זוכרת אפילו, במשך שנה וחצי הראשונות, אני תמיד מספרת את זה, הקהילה היהודית הייתה מזמינה אותנו לערבי שישי. במשך שנה וחצי, בערב שישי, לא הייתי צריכה לבשל בכלל לילדים, כי כל שבוע הייתי מוזמנת במקום אחר, וזה היה כל כך כיף. ואת מכירה את המסורת שלהם, ואת התרבות שלהם, ואת הדברים האחרים, בואי, כי זה לא ישראל, זה דברים אחרים, פה ארוחת ערב שישי, בקהילה שהיא חרדית, והם אנשים מקסימים ומדהימים, וזה רק מראה לך כמה לא צריך לשפוט אנשים אם הם חצאית או עם פאה או עם מכנסיים וגופייה, וכולם ככה ביחד. וארוחת ערב פה זה משהו שהוא טקס, זה לוקח לפחות 3 שעות, 3.5 שעות, למשפחה שהיא לא דתית כמונו, אז היה בהתחלה קצת קשה לאכול את זה, אבל אז התחברנו לזה והתחלנו להתאהב בזה, וזה חיבר אותנו נורא למורשת ולמסורת היהודית שאני כל כך אוהבת וכל כך מחוברת אליה, אמנם לא מיישמת על בסיס שבועי בשבת, אבל בחרתי לעצמי את הדברים המסוימים שאני כן רוצה לשמור, וכן רוצה להעביר אותם כמסורת לילדים שלי ולדור הבא. אז זה באמת באמת היה מאוד מאוד יפה ומאוד מרגש. אז כן, הרגע הזה שפתחתי את עצמי, הכניס לי המון המון דברים יפים.
אז אני לוקחת את הרגע הזה ואני מקפיצה אותך קדימה ללשכת המסחר של גיברתר ישראל.
אז
בעצם
זה
את
סיפור.
הקמת אותה, והיום את מכהנת כיו"ר הלשכה, נכון?
נכון,
אז
נכון.
אני
מיום
אשמח
הקמתה.
ממש אם תספרי ותשתפי ותגידי גם מה עושה בעצם לשכת
הלשכה.
המסחר.
אז באמת, כפי שציינתי בהתחלה, העניין הזה של האהבה למדינה שלי, אני כל כך אוהבת את המדינה, מדינת ישראל, שבאמת נולדתי כדי באמת לבנות אותה, להקים אותה, לתרום לה, ופתאום אני נוסעת למדינה אחרת, שבהתחלה לא ממש אהבתי את המדינה הזאת כשנחתתי, אבל מה שקרה אחרי שנה זה שהתאהבתי במדינה שאליה עברתי. ואז אמרתי, רגע, אני מרגישה קצת שאני בוגדת במדינת ישראל. איך אני יכולה לאהוב 2 מדינות בבת אחת? תמיד אהבתי רק את מדינת ישראל. איך אני יכולה פתאום לאהוב גם את ישראל וגם את גיברלטר? ואז אמרתי, אני חייבת למצוא פתרון. ואז בא הרעיון המבריק, מלא בהשראה של לקרוא לזה לשכת המסחר גיברלטר ישראל, ג'יבראל. בעצם יש פה את החיבור, גם הלוגו שלנו דרך אגב, מורכב ממגן דוד גדול, ובאמצע יש את הסימן של גיברלטר, ובאמת הקמתי אותה עם ראש הממשלה של גיברלטר, עם משרד הכלכלה בארץ, ועם שגרות ישראל באנגליה, ובאמת כשקיבלתי את הברכה מכל באמת המוסדות הגדולים האלה, אז שמחתי מאוד מאוד לעשות את זה, ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו באמת עושים חיבור בין מדינת ישראל לבין גיברלטר. השנה אנחנו חוגגים 10, אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, וקיבלנו ממש
מזל
מכתב,
טוב.
תודה, קיבלנו מכתב מחמם את הלב מנשיא מדינת ישראל, כל שנה אנחנו מוציאים מגזין, שבאמת נשלח ליותר מ-40 מדינות ברחבי הגלובוס, וכל שנה אנחנו מקבלים את הברכה של ראש הממשלה של גיברלטר, לפעמים ראש ממשלת ישראל, את השגרירה, את השגריר, והשנה קיבלנו את הברכה של הנשיא, של בוז'י הרצוג, וזה היה ממש ממש חימם את הלב, ועשינו כל מיני פעילויות מאוד ככה משמעותיות וגדולות, למשל, בול משותף בין גיברלטר לבין ישראל, עשינו את ה-Gibraltar Day in Tel Aviv, the first one in the history, אני הבאתי את המשלחת הראשונה מגיברלטר לארץ, להיות בפרלמנט, באמת, בכנסת ישראל, הבאתי את המשלחת הראשונה, אז עשינו המון המון דברים, הבאתי יותר מ-300 אנשי עסקים מגיברלטר לישראל, כולל את שר הכלכלה של גיברלטר, ואת השרה לשוויון מגדרי, ובאמת אנחנו עובדים מאוד 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 קשה, כדי לחבר בין מדינת ישראל, שהיא מדינת סטארט-אפ ואינוביישן, לבין גיברלטר שמאוד מאוד צמאה לאינובציב אידיאז, אבל יכולה לשמש כשער כניסה לאירופה וגם לאפריקה. אז אנחנו באמת מעודדים הרבה אנשי עסקים לבוא ולעשות, מי שרוצה באמת, איך אומרים, לקפוץ למים עמוקים ולהרחיב את השירותים שלו מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל, הנקודה הראשונה לעשות את זה היא באמת באמת גיברלטר, כי מפה אנחנו יכולים לעזור להם באמת להפיץ את זה ולהרחיב את כל הפעילות העסקית לכלל אירופה, ואחרי זה כמובן לאמריקה ולמדינות היותר גדולות.
מהמם, איילת ממש מהמם.
איזה כיף.
נקודה שמאוד עניינה אותי ככה במה שאת אמרת, זה שמעבר לעזרה הישירה שלך לישראל או לישראלים, את בעצם יוצרת קשרים עם כולם, ללא הבדל דת או גזע, את פשוט רואה את כולם. וזה נשמע לי שזה מאוד חשוב לך, ואני רוצה תדייקי לי למה, מה המשמעות של הדברים האלה?
כי אני קמה בבוקר ואני שואלת את עצמי, קודם כל, מה אני תורמת היום לעולם? זו השאלה הראשונה שלי, אני אומרת, מודה אני, והיום אני רוצה לדעת מה אני הולכת לתרום לעולם. אם זה מבחינת לתת איזושהי מחמאה למישהו או למישהי, אם זה מבחינת לעזור לאיזה מישהו. אני פשוט בחורה שמאוד מאוד אוהבת אנשים, מי שמכיר אותי יודע. יש לי אהבה מאוד מאוד גדולה ל-human being, ואני תמיד תמיד אומרת, אל, באמת, אל תכניסו את עצמכם לקליקה אחת מסוימת. אני שומעת מהרבה לקוחות שלי כל הזמן, מי החברים שלכם? כן, ישראלים וזה. מי אמר כרגע שאם עכשיו היית בארץ, היית חברה של הזוג X, Y ו-Z? לא. אני מבטיחה לך שיש כל כך הרבה חברויות בחול, שהן נוצרות בגלל אינטרסים אישיים, בגלל צורך לא להרגיש לבד, אנשים רוצים את החיבוק הישראלי, אבל לאו דווקא הם היו חברים שלהם בישראל. ולכן אני תמיד אומרת, תמיד תהיו פתוחים לכולם, תהיו חברים גם של היהודים, גם של הישראלים, גם של הגויים, וברגע שאתם פותחים את עצמכם לכל כך הרבה דברים, אז אתם תמצאו את עצמכם בחיי חברה כל כך כל כך עשירים, כי יום אחד אתם תהיו בארוחת ערב עם אקס, ויום אחד תלכו לאיזושהי מופע עם וואי, ופתאום איזה יום אחד אתם תהיו באיזשהו מקום עם זד, וזה נורא ירחיב את הקשרים שלכם. אני באופן אישי, יש לי קשרים ביותר מ-50 מדינות ברחבי הגלובוס, גם כחוקרת קהילות יהודיות קטנות ברחבי העולם, גם במסגרת עבודתי כאשת עסקים ויושבת ראש לשכת המסחר. אני פשוט אוהבת אנשים, כיף לי להכיר אנשים. את יודעת, עכשיו בספר החדש שלי שיצא ממש לפני שבועיים, ממש, אני מספרת על העניין הזה, יש שם 25 טיפים לחיים טובים, ואני ממש אומרת, travel solo, כי באמת זה כל כך כיף לטייל לבד, למצוא חברים חדשים, וזה באמת נוגע לאותו דבר גם אם את ברילוקיישן עם הילדים שלך, שום דבר לא צריך לעצור אותך, את תמיד יכולה למצוא מקומות להתנדב, לעשות כל מיני אוביז, כל מיני תחביבים שאת אוהבת, את יכולה להתחבר לכל מיני אנשים חדשים, וזה ממש ממש כיף, כי זה באמת באמת מפצח אותך. אז אני באמת ממליצה לכולם לפתוח את הלב, ולפתוח את ההזדמנות הזאת של הרילוקיישן, להיות חברה של כולם, ולא לפסול אף פעם, אף פעם לא לפסול, בגלל מראה. אני יכולה להגיד לך שאחת החברות הכי 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 טובות שלי, ממש כמו אחות, כאן בגיברלטר, זה דווקא אשת הרב. אשתו של הרב הראשי של גיברלטר, היא יש לה פאה ויש לה חצאית, ואני הולכת עם מכנס וגופיה, ואנחנו חברות ממש 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 טובות, כי אנחנו לא שופטות אחת את השנייה, על אפי המראה ועל מה שאנחנו נראות. למה? כי יש לנו חיבור רגשי, יש לנו חיבור של לב ולב, יש לנו חיבור שהוא חיובי, היא אוהבת אותי, אני אוהבת אותה, אנחנו נפגשות, אנחנו שותות איזה קפה ביחד, אנחנו מדברות, היא עוזרת לי, אני עוזרת לה, וזה נורא 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 כיף, כי זה חברות אמיתית. אז קודם כל לפתוח
את הדומה, ומקבלת את השונה.
לגמרי, אז קודם כל לפתוח את עצמכם לכולם, אני מדברת גם מוסלמים, אודים, קריסטיאן, קתוליק, ג'ויש, כולם, באמת, להיות פתוחה לכולם.
בני אדם.
ממש בני אדם. ואף פעם לא להסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. אני חושבת, אלה שני דברים, שבאמת, אם יש את המסר שאני רוצה להעביר כאן, זה באמת משהו שהוא מאוד מאוד חזק, ובאמת יכול לעזור לכם בחיים, פשוט לפתוח את עצמכם לעולם, והעולם יביא אליכם כל כך הרבה דברים יפים, שאתם בסופו של דבר תודו לו.
וככה, איילת, ככה לקראת סיום, כמומחית לרילוקיישן, כמו שאת יודעת, מגיעות עכשיו מלא מלא משפחות לכל רחבי ספרד, אם יש לך איזה טיפ, משהו, להקל, לעזור, או משהו שנראה לך חשוב.
את יודעת, את מספרת לי כאילו, כמויות החבר'ה שרוצים לעשות רילוקיישן, גם לספרד וגם לגיברלטר אגב, זה מטורף, ובאמת אנחנו מקבלים פניות באופן יומיומי, ואני אומרת שני דברים. קודם כל להבין שרילוקיישן זה טראומה לגוף ולנפש. זה משהו שצריך ממש 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 לזכור. לא לחשוב שוואו, איזה יופי, רילוקיישן זה תמיד נראה כזה, איזה, אנחנו אומרים, הדשא של השכן תמיד ירוק יותר, אז זה בדיוק העניין. וואו, זה כזה מדהים, רילוקיישן, אני גר בחול, איזה סטייל, איזה זה. חמודה, את הולכת לגור את אותם חיים. את הולכת לקחת את הילדים שלך למעון, את הולכת לקחת את הילדים שלך לגן, לבית ספר, את הולכת לקופת חולים. זה אותם חיים, לוקיישן אחר. זה דבר שהוא מאוד 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 חשוב. אז לקחת את זה טוב טוב לראש, ולהבין שאולי הרילוקיישן לא יהיה כזה קל, ואולי הרילוקיישן לא יהיה כזה פשוט עבורך. וגם אם יש אנשים שאומרים לך, וואו, הרילוקיישן שלנו היה מדהים, בטוח הם עשו איזושהי עבודה קשה כדי שהרילוקיישן הזה יהיה מדהים. אז להבין שיש גם הרבה שעות מעבדה שגרמו לרילוקיישן הזה להצליח. אז קודם כל, לא להסתכל על הדשא של השכן, אלא להתמקד בך בעצמך, ואיך את יכולה לתרום לעצמך, למשפחה שלך, לבעל שלך, ולרילוקיישן, לחוויית הרילוקיישן ככלל עבור כולכם. והדבר השני שאני תמיד אומרת, זה כאשר את מקבלת לימונים, תדעי לעשות לימונדה מתוקה, טעימה, ככה עם ננה, קרה כזאת. תעשי מזה משהו גוטה גוטה, שתהני באמת מכל האקספיריינס הזה, אחרת אתם תחזרו עם הזנב בין הרגליים וחבל. אז באמת רילוקיישן זה הזדמנות מאוד מאוד מדהימה, זה באמת של להרחיב אופקים, זה שפה חדשה, להכיר אנשים חדשים, אז תקחי את זה בשתי ידיים, תקריבי המון מעצמך כדי שהדבר הזה יצליח, כי הזדמנויות כאלה לא חוזרות כל שני וחמישי. אז אם קיבלת אותה, קחי אותה בשתי ידיים and make the most of it.
איילת, אני מאוד מאוד מודה לך שבאת לפה היום.
תודה לך,
חייבים לך. ואנחנו בטוח עוד נחזור ונפגש בקרוב ונקשקש לנו. אז באמת, ממש תודה, ונשתמע בקרוב.
בהחלט, תודה רבה על ההזמנה, ושיהיה בהצלחה לכל מי שעושה רילוקיישן בקרוב לספרד. או לגיברלטר.
או לגיברלטר.
או לגיברלטר.
תודה, תודה.
שיש לי אשליות בקשר ללונדון לונדון כל החיים להיות לבד. אבל בלונדון יש יותר סרטים, בלונדון יש מוזיקה טובה, בלונדון טלוויזיה מצוינת, בלונדון אנשים יותר אדיבים, כך שהייאוש נעשה יותר נוח. אתה מבין, אם למות כמו כלבה, אז לפחות שהטלוויזיה תהיה טלוויזיה. יש לי אשליות בקשר ללונדון. לונדון לא מחכה לי, גם שם יהיה לבד. אולי זה כבר לכל החיים להיות לבד.
שמענו את השיר לונדון של חווה אלברשטיין. על הדרך.
שלום לכולם, שמי דודו. אני גר במדריד, מזה כשנתיים. מדריך טיולים בקשת מדריד, בעיקר סיורים להכרת העיר, ומדי פעם במצב רוח טוב ומזג אוויר מצוין, גם מדריך טיולים בטבע המופלא שסובב את מדריד. בפינה הזאת אני רוצה היום להמליץ, לאור מזג האוויר שככה מתרחש סביבנו כבר שבועיים שלושה, אז בטח כולכם שמתם לב, שיורד גשם במדריד, אבל אם פה יורד גשם, אז שם למעלה, בהרים, קרוב אלינו, בסיירה גוואדרמה, בגובה של 1,500, 1,800 ואפילו 2,000 מטרים ומעלה, יורד שלג בזמן הזה. אז אלה ימים מאוד מאוד מיוחדים, שאפשר וצריך, בייחוד לבעלי רכב, אבל אפשר גם להגיע בתחבורה ציבורית לחלק מהמקומות, פשוט לעלות אל ההרים ולטייל, לטייל בשלג, לבנות בובות, להביא גזר מהבית, להביא מקלות, להביא צטרובלים, כל מיני שטויות כאלה, ולעשות יופי של פעילות עם הילדים. אחד הדברים שכמובן אפשר, המזחלות הכי פשוטות שאפשר להשיג בדקטלון או כל מיני דברים כאלה, לקחת איתכם, ופשוט לעלות על גבעה קטנה או דברים כאלה, ולעשות קצת גליצ'ים בשלג. לא איזה משהו שיותר מדי מוכר לנו מישראל, או לפחות רובנו, אני מניח, זה מה שאנחנו מכירים. חרמון שיש בו שלג חודש בשנה. אז לאן לנסוע? המלצה ראשונה היא לאזור אתרי הסקי. זאת אומרת, לעלות לכיוון, לנסוע עם הרכב לכיוון העיירה שנקראת נאווה סרדה, ומשם לעלות עם הכביש ממש לגובה של 1,800 מטרים, וממש נמצאים בשלג עמוק. זה אזור שהוא טיפה יותר מטויר, כיוון שיש בו גם אתר עסקי. זאת אומרת שיש לצפות במזג אוויר טוב גם לתנועה רבה של מכוניות, כי עוד מדרידאים אוהבים ללכת ולשחק בשלג או לעשות סקי. מקום שני שאפשרי זה כביש קטן ויפהפה שעולה מכיוון עיירה שנקראת מירפלורס, גם מגיעה בסי לגובה של 1,800 מטרים. ממש בשיא המעבר יש שם מגרש חנייה לא קטן, בדרך כלל יש בו מקום, ואם לא אז במפרץ שצמוד לכביש אפשר לחנות, ויש שם ממש שטח גדול, ובכלל אזור הררי יפהפה שאפשר ממש לשחק בשלג כאוות נפשכם. זה מקום שני שיכול להיות מומלץ. זהו, זה לגבי העניין הזה. מומלץ כמובן וחובה לקחת משקפי שמש, על מנת לא להיות מסונברים מהשלג, כפפות, חמצבר או צעיף או משהו כזה, זה מעבר לכל מה לדברים רגילים כמו בגדים חמים, אלה דברים שהם ממש חיוניים, גרביים להחלפה, דברים שבלעדיהם, זה באמת טיול שהוא חוויה, אבל יכול גם להסתיים קצת בסבל. אז נחזור על הדברים העיקריים, שלג בהרי הגוואדרמה, אגב הפירוש גוואדה זה ואדי, רמה כמו העיר רמלה בישראל, חולות. בגדול הגוואדרמה בעצם חוצה בין שני נהרות חשובים, אחד שהוא הטחו שזורם לכיוון ליסבון, אנחנו מכירים אותו מטולדו, והשני הדוורו מצפון לרחץ שמגיע עד לעיר פורטו, העיר השנייה בגודלה בפורטוגל. אז עיקרי הדברים, טיול בגוואדרמה, שני מקומות שציינתי, כביש שעולה מנאווה סרדה וכביש נוסף שעולה ממירה פלורס. תודה.
פרשת השבוע.
והשבת נפגשים עם פרשת ויקל. פרשת ויקל נפתחת בהתכנסות גדולה שארגן משה רבנו. מהתכנסות גדולה זו שארגן משה רבנו. וזה הביטוי שככה משה רבנו קורא לעם ישראל, כדי שיכולים להיות כולם ביחד ולהקשיב לו. ויקל משה את כל העדת עמיין בני ישראל, ויאמר עליהם אל הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. יש לנו פה כמה ביטויים שמתייחסים לאלמנט שהופך להיות קולקטיבי. לאלמנטים יותר נכון שהופכים להיות קולקטיבי. יש את הביטוי, את הפועל הזה של ויקל, משה שבאיזושהי צורה מאחד את העולם, או יותר נכון קורא את העולם, את העם כדי להפוך אותו לקהילה, ויקל משה, אבל העם הוא כבר עדת בני ישראל. הוא כבר איזה אלמנט קולקטיבי, כי זה לא כתוב ויקל משה את בני ישראל, אבל יותר נכון זה כתוב ויקל משה את כל הדת בני ישראל, ויאמר עליהם. אז בואו ננסה להבין ביחד, מה אומר משה להם? אם אנחנו קוראים את ההמשך של הפסוקים, יכולים לגלות שמשה רבנו מתחיל לדבר אל העם ישראל, על השבת, על הקונספט, על המושג של השבת, ששת ימים תעבדו וכו' וכו' וכו'. אבל זה מאוד מעניין לציין שהמילה שמתוך המסורת התנכית שלנו, המילה להתכנסות היא עדת בני ישראל, עמיין. זה מעניין כי המילה הזו מופיעה בפעם ראשונה בהתייחסות לבני ישראל, ברגע שהם הופכים את עצמם לקהילה מוקדשת, דרך זמן משותף וקדוש. הזמן של השבת משותפת, זאת אומרת, הבני ישראל הופכים להיות קהילה, כי הם כבר עדת בני ישראל, הם כבר עדה, דרך מה? דרך השבת הזאת משותפת. זאת אומרת, דרך הזמן שהם מקדישים כולם ביחד אחד לשני. זה מאוד מעניין, כי זה כאילו המסר של התורה באיזושהי צורה, או הייתי אומר, מתוך רמז כל כך עמוק, המסר של התורה לנו הוא כדי להיות קהילה, קודם כל צריכים להיות עדה עם עין, קודם כל אנחנו נסתרך לבנות זמן משותף שלנו, זמן שמתוכו אנחנו יכולים לזהות אחד לשני דרך הזמן המשותף, דרך הזמן המוקדש אחד לשני. למעשה, בספר שמות, בפרק י"ב, אנחנו קוראים בפעם ראשונה, או יותר נכון, פוגשים בפעם ראשונה את המילה עדת בני ישראל. דבר אל כל עדת בני ישראל, כל עדת בני ישראל ואומר, ככה זה כתוב, שפשוט הפסוק הזה מתייחס לעניין של קורבן הפסח. זאת אומרת, פעם ראשונה שהבני ישראל הופכים להיות עדה, זה ברגע שכל משפחה, בכל משפחה, בכל בית, בכל חצר, יש לנו את הקורבן פסח מוכן. זאת אומרת שהבני ישראל מצווים להקריב את קורבן פסח, בדיוק ברגע הזה, בזמן קודש הזה, של השיתוף פעולה, של הקדשת הימים, של הסדר המשותף, שכל בית, שכל בית אבות, הם היו צריכים להזמין אחד לשני כדי לאכול כולם ביחד את הקורבן פסח, ברגע שיש לנו את המפגש עם מזולת באמצעות פרויקט משותף של זהות אישית של הקורבן פסח שלי, אבל ביחד עם הקורבן פסח קהילתי, בדיוק ברגע זה אנחנו מוצאים את הביטוי המקסימלי של ההתכנסות עם המטרה שקשורה לזמן רוחני וגם לזמן של החירות ושל אחריות. אני יכול להקריב את הקורבן פסח כי אני כבר לא עבד, אבל ברגע שאני כבר לא עבד ואני יש לי את האוטונומיה ואת העצמאות כדי להזמין את השני לעשיית של הפרויקט המשותף הזה של של הקורבן, אז ברגע הזה כולנו מתוך החירות שלנו, כולנו עדה, ולא רק בן ישראל. עזבנו את השבט, עזבנו את העניין המשפחתי כדי לבנות את הזהות החדשה של הדת. אז ברגע שאנחנו בתור עדה, הדת בן ישראל, אנחנו עצמאים, אז שם משה רבנו הוא מסוגל לקרוא את העם שלו ולהגיד להם ויקל משה. משה הופך אותם לקהילה. אבל תיזהרו, כי הקהילה לפעמים יכול להיות גם מוקדשת לאיזושהי התכנסות שלילית. כי אותו ביטוי, ויקל, זה הביטוי שאנחנו פוגשים ברגע של קורח, שרצה למרוד נגד משה רבנו, רצה למרוד נגד המסורת, נגד אהרון, גם שם זה כתוב, ויקל עליהם קורח את כל העדה. מה שחסר לנו פה זה בני ישראל, כי זה סתם עדה. עדה שיחד עם קורח מתחילים למרוד, מתחילים לא לבנות זהות חדשה, אלא להרוס את כל היחסים ואת כל ההרמוניה ואת כל, הייתי אומר, את הכבוד הדדי ואחריות הדדית של הקהילה החדשה של בני ישראל. אז ברגע זה העדה של קורח הם קמים ומתחילים להרוס את כל מה שבנו עד עכשיו משה, אהרון וכל בני ישראל ביחד. אז אם אנחנו ממשיכים לקרוא את כל הפסוקים, אנחנו יכולים להבין שבעצם המילה הדת בין ישראל היא קשורה למילה מועד. הנה השאלה, מה הסיבה של להיות ביחד? מה הסיבה של לבנות קהילה? מה הסיבה שדורשת ממנו כעם, אולי אפילו מחייבת אותנו, מכריחה אותנו כאלמנטים אינדיבידואליים לנסות לבנות חברה וקהילה משותפת? הסיבה היא המועד, הזמן. הדת בני ישראל, המילה עדה והמילה מועד, הן קשורות. זאת אומרת שהסיבה של להיות ביחד היא הסיבה של להקדיש את העולם. להקדיש את העולם ולהקדיש את הזמן. אז ברגע שאנחנו מבינים את זה דרך הפסוקים האלה, הפסוקים הראשונים המתארים את ה... את הכנס הזה של משה רבנו, אנחנו מבינים שהכנס הראשון של עם ישראל, דרך הפסוקים האלה, פשוט מבהים עמם את המסר הגדול של הזמן משותף, של המועד. מועד, כי זה גם קשור לעניין של יהד. זאת אומרת, ברגע שיש לנו פרספקטיבה משותפת, מועד משותף, זמן משותף, פרויקט משותף, אז כן אנחנו עדה, עדת בן ישראל. ברגע שאנחנו עדה, אנחנו גם קהילה. קהילה בלי סיבה, בלי זמן מקודש, בלי מועד מקודש, היא לא קהילה. היא סתם ככה, חבר'ה שפוגשים אחד לשני.
זאת הייתה פרשת השבוע עם הרב פונטורלו.
תשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשם, היה לי ים זמן לנוח, התרגלתי קצת בעצם ובמרחב הפתוח רואים באופק את השמש, אין ספק אני בטוח בסוף אותי תבהר הדרך, פתח לנו שערי אמונה, שערי הבנה, שאין לנו מלך אלא אתה, סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות. אחרת לפדות את הסירי הכוח ולכו דהרשת גם לקבל את השחור לבן עם כל צבעי הקשת משנה אבות פרק ג' חביב אדם שנברא בצלם, פתח לנו שערי החלה, שערי התחלה, כי אין לנו מלך אלא אתה, סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות. רק אתה, סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, נאה להודות על כל הימים וכל הלילות.
את השיר סיבת הסיבות של ישי ריבו. הגענו לסיומה של התוכנית. תודה שהזנתם לרדיו ספרד בישראלית. נתראה ברביעי הבא.